רדיו קסם 106 FM.
רדיו קסם 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
מעדן ויניל, תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים, עם אהרון מורג ומשה ירונסקי, ימי שלישי, 2-3 בצהריים, רק ברדיו קסם, 106 FM, הרשת החינוכית של כל ישראל.
אנחנו במעדן ויניל. משה ירונסקי אולי יקפוץ אלינו מדי פעם לכאן כדי לוודא שאנחנו עושים כל מה שצריך כמו שצריך. ואתם שומעים ברקע את ולס הדקה של פרדריק שופן, שהוא אולי הפולני המפורסם ביותר חוץ מלך ולנסה. והסיבה היא שהיום במעדן ויניל אנחנו מארחים את חנוכי זקס, שכתב ספר מקסים. וכאן מגיע מיד גילוי נאות. ספר מקסים, כי הוא באמת ספר מקסים, אבל גם בגלל שאמירה מורג, המפיקה שלנו, ערכה את הספר הזה. שלום אמירה.
שלום אור, שלום חנוכי.
שלום שלום.
וכמו שמשה ירונס תמיד אומר, יום שלישי פעמיים כי טוב.
נכון, וטוב מאוד אפילו. אז הנה ברקע מתנגן לו ולס הדקה, ומיד כשהוא יסתיים, אז יספר לנו חנוכי למה ולס הדקה, למה פרדריק שופן, והנה זה יסתיים, אז אתה יכול להתחיל לספר לנו.
מאוד מרגש לשמוע את שופן בתוכנית הזאת, והסיבה היא מאוד פשוטה. אימא שלי, חנקה, שעליה נכתב הספר, פשוט אהבה אותו, הייתה מאוהבת בשופן.
בגלל שהוא פולני או בגלל שהוא מלחין גדול?
שני הדברים גם יחד.
היא הייתה גאה בו? כפולניה?
מאוד, מאוד, מאוד. היא הייתה מלכת תרבות, אהבה תרבות, ובמיוחד מוזיקה ומוזיקה קלאסית. שופן סימל בשבילה את, את השיא של, של הפולניות. ויש קטע מאוד מרגש בספר.
נזכיר את שם הספר.
הספר נקרא בראש מורם, שיצא לאור לפני מספר שבועות. ובספר, אמא שלי נהגה לשבת בוורשה בתקופת המלחמה, שהייתה תחת זהות בדויה, באחד הפארקים. הפארקים הרגיעו אותה. נתנו לה קצת מפלט מהבריחה האינסופית שלה, מהפחד להתאפס. ובאחד הפארקים היה פסל של שופן. הפסל נומפץ בתקופת המלחמה, ושוקם אחר כך. אבל היה שם ספסל, והיא נהגה לשבת מול הפסל המנופץ הזה, שסימל בעצם את בעיניה את הנפילה של פולין. לא רק נפילה של המדינה, אבל הנפילה התרבותית. ונהגה לפזם לעצמה את המנגינות שלו. היא נגנה על פסנתר, לא הרבה, אבל מספר שנים, אולי 3-4 שנים. ושופן היה בשביל הסיאסיים, ולכן בחרתי את המנגינה הזאת, והמנגינה הזאת מוזכרת בספר שהנה נהגה לפזם לעצמה.
ואני בטוח שאימא שלך הייתה אוהבת גם את מה שאנחנו נשמע עכשיו, שאתה לא בחרת, אני בחרתי את זה, אבל אני כמעט משוכנע שהיא הייתה אוהבת את ברברה סטרייסנד, מבצעת את ולס הדקה עם מילים. הנה.
מדהים.
I've got a minute, just a little minute. I have only got a minute, just a minute. I have only got a minute. That is all the time I have to sing this tiny little minute waltz. It isn't easy, but I'll try it then. I've got to say goodbye, but first I'll take a minute and put in it every note that Chopin wrote, and thus I'll sing the little minute waltz and hope that I can sing with no faults. And though it's difficult, I'll give it every last breath that I've got within my body. Hope that my performance won't be very shoddy. Singing every note will not do wonders for my throat. I probably will end up hoarse. Of course I will have done it, and a wager that I made I will have won. It's not the money, but the satisfaction that I get from winning money on the silly kind of bet. Though this kind of solo wasn't his intention, Chopin isn't here to make an intervention. So with your permission and no intermission, I will sing each note that that composer wrote. As you can hear, my trilling isn't very thrilling, but no one can say I wasn't very willing to attempt a thing that's not been done, and just for fun to sing the minute waltz. As I sing, the seconds fly all too soon. The minute waltz is by, and now I ask you, where am I? Halfway through the tune, and I'm falling far behind. I have less than 30 seconds, less than 30 seconds, less than 30, less than half a minute. I have less than 30 seconds, I have less than half a minute to complete this little minute waltz. I'm every note that's in the spot. Wow, the sounds of time I know are pouring. Let me win my bet, and I'll run with the money down to Sonic Store, and there I'll buy a honey trophy for myself to put upon the shelf to show the world I've won. Oh, the second hand is rushing round the dial, and though I'd like to end this torture with a smile, unless someone knows how to stop the clock, you're gonna see me cry before I've said goodbye. Eight little measures to complete the song, but I'm afraid my little lungs will burst before too long. If only I can last the scale, I won't have failed to sing the little minute waltz.
טוב, אני חושב שאמא שלך הייתה מחבבת את ברברה סטרייסנד.
היא מדהימה.
והיא גם חיבבה. הכירה את המוזיקה שלה.
אנחנו, בוא נחזור בעצם להתחלה. למה רצית לכתוב ספר?
אני חושב שאני רואה בזה שליחות. מעבר לעובדה שאמא שלי הייתה דמות מאוד מיוחדת, וכל מי שהכיר אותה חזר ואמר את זה שוב ושוב. אבל מעבר להנצחת הדמות, אני חושב שהתפקיד של הדור השני לשואה הוא לא רק להיות דור שני במובן גם אנחנו פגועים, אלא לקחת את התפקיד של הנצחת השואה. בסוף הספר אני כותב משהו, אני לא זוכר בדיוק אם זה בנספחים או זה באפילוג, ואני מצטט את אמא שלי שאומרת, אוילם גוילם, העולם הוא גולם, ובעוד כמה שנים לא יהיו יותר ניצולי שואה, וכשלא יהיו ניצולי שואה, העולם ירצה לשכוח, ואת זה אסור לנו להרשות לעצמנו. ואני חושב שלקחתי את המשימה מתוך שליחות להנציח. מה שכתוב, כתוב. והספרים יישארו להרבה שנים. והדורות הבאים, הילדים שלי והנכדים שלי, ואני מקווה שגם הנינים שלי, יקראו את זה. וזה דבר, זה צעד קטן מתוך הרבה צעדים שהרבה אנשים צריכים לעשות. וכך אני רואה את התפקיד שלנו של הדור השני. זו הסיבה שכתבתי.
אמא שלך, אני מבין, דיברה הרבה. היא דיברה מתוך שנאה לגרמנים ולפולנים, היא דיברה מתוך איזשהו רגע של נוסטלגיה למה ש, למקום שהיא גדלה בו עד שנשלחה לאושוויץ?
שאלה מאוד טובה, ואני גם בוחן אותה בכמה אספקטים במהלך, במהלך הכתיבה. אמא שלי לא שנאה, לא הייתה בשנאה, וגם לא היה בנצר, יצר נקמה. היא רצתה שמי שפשע יבוא על עונשו. הכי חזק שאפשר. אבל לא מתוך להרוג בכדי להרוג. וזה חזר על עצמו מספר פעמים, אני חושב שיש קטע מאלף לדעתי, שבו מיד אחרי השחרור בברגן בלזן, מספר חודשים, או אולי קצת יותר, אמא שלי הקימה מפעלון קטן לסריגת סוודרים. ואת מי העסיקה שמה? העסיקה נערות גרמניות מהעיירה הסמוכה. והיא שוחחה איתם. והיא אמרה להם, עכשיו אתם רעבות. ואין לי בעיה, תעבדו אצלי ואני אשלם לכם. ואין לי שנאה אליכם. אבל אתם צריכים לדעת מה היה. וככה היא ראתה את זה. צריכים לדעת מה היה. ומי שפשע חייב לבוא על עונשו. היא הכריחה אותי להקשיב למשפט אייכמן. בתקופה ההיא ראינו את משפט אייכמן בבתי הקולנוע. ביומנים. יומן גבע, יומן קרמל הרצליה. לא הלכנו לראות את הסרט, הלכנו לראות את היומן. ושם הסריטו את זה. והכריחה אותי, אנחנו הלכנו לראות את משפט אייכמן, והיא הייתה שופטת. היא ישבה שם ואמרה, זה נכון, ככה זה היה. זה לא בדיוק ככה, אבל זה היה, וכך הלאה.
אני רוצה להסיט אותך מפה, מדבר שהוא מאוד מאוד כבד, למשהו שאימא שלך אהבה. ואתה כותב על זה. זה מיוזיקלס. ואנחנו נשמע משהו שהיא, משהו שביקשת ספציפית, את התקליט של המלך ואני. אז נשמע ונדבר.
נהדר.
Getting to know you. Getting to know you, getting to know all about you. Getting to like you, getting to hope you like me. Getting to know you, putting it my way but nicely. You are precisely my cup of tea. Getting to know you, getting to feel free and easy. When I'm with you, getting to know what to say. Haven't you noticed, suddenly I'm bright and breezy. Because of all the beautiful and new. Thank you. getting to know you, getting to feel free and easy. When I'm with you, getting to know what to say. Haven't you noticed? Suddenly I'm bright and breezy because of all the beautiful and new things I'm learning about you day by day.
יפה.
נהדר. אין מילים.
רק, אני רק אומר לטובת המאזינים שהקול של הזמרת נשמע להם קצת לא מוכר, זה לא מתוך הסרט. בסרט שיחקה דברה קר, אבל מי ששרה את הקול, היא עשתה רק בשפתיים, שרה את הקול, הייתה זמרת בשם מרני ניקסון, שתמיד שכרו אותה כדי לשיר בשביל שחקניות שלא ממש ידעו לשיר. והגרסה שאנחנו שמענו היא מתוך המחזמר בברודוויי, וזה היה יול ברינר וגרטרוד לורנס, וכבר על הפטפון מונח התקליט של הגרסה הישראלית, העברית, של אריק לוי ורבקה רז, אנחנו תכף נגיע גם לזה. אז אמא שלך אהבה מוזיקה קלאסית, שמענו, אמא שלך אהבה מיוזיקלס, אמא שלך אהבה תרבות באופן כללי.
כן, בהחלט אהבה תרבות, וגם לזה מוקדש פרק שלם בספר. בעיירה הקטנה שלנו באפולה, תרבות זאת לא עיר גדולה, אבל היה אולם אחד, ולאולם הגיעו תזמורות והגיעו הצגות, והיא לא ויתרה על כלום, פשוט על כלום. זה החלק מהחיים שלה. והיו אפילו... התזמורת החיפאית, לא זוכר בדיוק את שמה, והיה לנו מינוי, והיינו צריכים, גם לי היה מינוי, כי חלק מהחינוך שאני קיבלתי היה ללכת ולשמוע קונצרטים. אז זה בהחלט היה חלק חשוב מהחיים.
אז נסעתם מאפולה לחיפה, או שחיפה הגיעה לאפולה?
חיפה הגיעה לאפולה. תקופה הזאת של סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, הייתה קהילה מזרח אירופאית גדולה בפולה. היו הרבה פולנים, רומנים, הונגרים, בולגרים, והם היו צרכני תרבות, כלומר, הם היו די דומים בהתייחסות שלהם ובאורח החיים שלהם. ולשמוע מוזיקה ולראות הצגות, אפילו שהם לא הבינו את העברית כל כך טוב, היו גם התיאטרונים היידיים שהגיעו לפולה. ובסך הכל הם היו צרכני תרבות.
אז אנחנו נשמע עכשיו, ננסה, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מהמרים על התקליטים ומקווים שזה אכן ינגן לנו כמו שצריך. אז הנה מתוך הגרסה העברית. זאת רבקה רז.
אני נושאת כתף, זוקפת את ראשי, שורקת שיר, שיר עליז. אם פחד כלבי יש, אני ניצבת כך, שאיש לא ינחש ולא ידע כי יש פחד לי. כי בשפריקה גיליתי סגולה נהדרה, היא תהפוך בבת אחת אותי לגיבורה. כן, אם יש פחד לי, אני שורקת לי, לשירה לסקולקה, שכל פחדי עובר ונשכח. איזה הוא גיבור, זה שאת פחדו כובש, משריקה עבור, גם במים, גם באש.
נחזור רגע למלך ואני.
ליול ברינר.
ליול ברינר.
כן.
בין השנים 1978 ו-1980 הייתי באנגליה. הייתי שליח של הסוכנות, שליח מרכזי בתנועת נוער. ואימי ואבי ניצלו את ההזדמנות ובאו לבקר. ולא היו להם בקשות, כלומר, נהיה בלונדון חודש ונהנה מהעיר הגדולה. הייתה לה רק בקשה אחת, לראות מיוזיקל אמיתי. בווסט אנד. וקניתי כרטיסים למלך ואני עם יול ברינר על הבמה. עכשיו, אני לא אמרתי לה שזה יהיה יול ברינר על הבמה. לא אמרתי. אמרתי, המלך ואני, או אנה ומלך סיאם, יכול להיות שקראו לזה אז. ואתה נרגשת בצורה בלתי רגילה. אבל כשיול ברינר עלה על הבמה, חשבתי שהיא מתעלפת. פשוט מתעלפת. זו הייתה החוויה הכי גדולה שאי פעם היא חוותה, והיא אומרת, היה שם רק בשביל השעתיים האלה בתוך התיאטרון, לראות את יול ברינר על הבמה עם המחזה הנפלא הזה.
שווה לנסוע ללונדון בכל מקרה.
בכל מקרה,
אנחנו כן. אנחנו גם ראינו נדמה לי את המלך ואני בלונדון.
אנחנו ראינו את המלך ואני, אבל לא. כן? אבל זה כן, זה היה...
אין ספק שמחזמר בלונדון זה מה זה חוויה מומלצת למי שעוד לא חווה.
בהחלט. אנחנו נעבור עכשיו לשיר שיוביל אותנו לסיפור על עליך ועל אח שלך ועל המלחמה. אבל החייל בשיר הזה, אני מבין, הוא לא בדיוק החיילים שאתם הייתם.
אם כי האימא נראה לי ועוד איך
חיים. בהחלט, כן.
חיים כשלי. רחל הטס, האחת והיחידה.
Oh, hey.
כן, חיה, רחל הטס, רחל הטס שרה לחיים כשלי, ויש בספר שלך סיפור שמתרחש בתקופת המלחמה. ספר אותו.
קודם כל, נאמר ככה, חיים כשלי, השיר הזה הוא תמצית הפולניות. הכל בשיר הזה.
כי הילד לא יכול לטעות.
הוא לא יכול, ילד של אמא פולניה לא יכול לטעות, ואמא פולניה דואגת לכל דבר, וכמה שצוחקים פה על הפולניות, אמא שלי אהבה לצחוק על עצמה. ולמעשה כל הבדיחות על הפולניות וכולי, היא הייתה חלק מזה. והיא נהנתה גם לשמוע את הבדיחות, גם לספר אותם, גם לצחוק על עצמה, וגם לצחוק על הפולנים. והשיר הזה, היא אהבה אותו מאוד מאוד. נחזור לסיפור המרגש של, זה היה מלחמת יום הכיפורים. יצאנו למלחמה, נסענו באוטובוסים, הייתי בחטיבת הצנחנים שעלתה לרמת הגולן, זה היה ביום השני למלחמה, וחצינו את הפול. כשנכנסנו לעיר, ישבתי די רגוע, וברגע מסוים, כשראיתי את המסלול של האוטובוס, הבנתי שאנחנו עוברים לא כל כך רחוק מהבית של ההורים שלי. ואז, משום מקום, הייתי בטוח שאמא שלי תעמוד על הכביש ותסתכל, כמו הרבה אחרים, אבל ידעתי בדיוק איפה היא תהיה. וביקשתי מהנהג של האוטובוס לפתוח את האחורית, תוך כדי נסיעה, ואני אעמוד בדרך, וברגע שאני אראה אותה, אז לפחות אני אצעק שלום. והאוטובוסים נסעו דרך, שיירה מאוד, אני לא יודע, עשרות, מאות אוטובוסים, ובאמת הגענו למקום שחשבתי שהיא תהיה, והיא הייתה שם. היא עמדה שם עם אבא שלי, ואני צעקתי, אמא!
אמא ל...
כמו בסרטים הרוסיים.
או כמו בחיים כשלי.
או כמו בחיים כשלי. והנהג עצר, כל השערה עצרה, ואני ירדתי מהאוטובוס, וניגשתי אליה ואל אבא שלי, והתחבקנו שם, והייתה לנו שיחה מאוד קצרה, אני מפרט את השיחה הזאת בספר, אני לא אכנס לזה פה, אבל זו הייתה התרגשות בלתי רגילה. כל החברים שלי מהפלוגה הסתכלו מהחלונות ולא הבינו מאיפה זה הגיע להם, מאיפה זה בא. אז אחרי כמה דקות חזרתי, אף אחד לא התרגש, כלומר, מזה שהאוטובוסים נעצרו והמלחמה מחכה, אין זה, יש איך להגיד שלום לאימא. וחזרתי לאוטובוס והם שאלו אותי, החבר'ה, מאיפה ידעת שהיא תהיה שם? ואני אומר להם, ידעתי, זהו. היא ידעה שאני אהיה באוטובוס, ואני ידעתי שהיא תהיה שם.
איך היא ידעה מתי לה לעמוד שם? והכל,
היא ידעה, ככה היא. זה דברים שהיא יודעת.
עם הפולניה יודעת.
ואין לזה, אין לזה פירוש, והיא יודעת. ואבא שלי סיפר, היא אמרה לו, אנחנו נעמוד פה, כי זה האוטובוסים שלהם. הם, אני רואה, זה הצנחנים נוסעים פה, אני יודעת. והוא אומר לה, מאיפה את יודעת? היא אומרת, אני יודעת. זה ככה היא אמרה. והם עמדו, ואמא שלי יצאה מהאוטו, עמדה בצורה בולטת, ואכן, זה מה שהיה.
טוב, מקודם שמענו את חיים כשלי, שכתב דן אלמגור. דן אלמגור היה גם אחד מכותבי השירים לקזבלן, וקזבלן זה עוד תקליט שאתה ביקשת לשמוע. זה מתוך הסרט, בכיכובו של יורם גאון, וזה... השיר שנקרא יפו, ועליזה הזיקרי שרה, שיהיה לנו בכיף ביפו, בחולון, זה די קרוב, כן.
נמצא ביפו, יפו, 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 י תשים אוזניים ותזמין מנה שלמה. תשמע איך המוזיקים טוב עושה בנשמה. ניתן לך כוס ערק שירד לך ללב, ואז תרגיש בעצמות, תרגיש כי שוב אתה
עכשיו אנחנו מקבלים בברכה, מקדמים בברכה ובזרועות פתוחות את משה ירונסקי שחזר לאולפן. מוישה, מה נשמע?
בסדר גמור.
פעמיים כי טוב, לא לשכוח.
נכון, נכון.
אז כמו שאתה יודע, חנוך איזקס כאן, עם הספר שלו ועם תקליטים שהוא בחר, ומוזיקה טובה, ותגיד, גם לך הייתה אימא פולניה כמו שלו?
הייתה ודאי עם הפולניה, כן. אבל בעיה שהיא לא סיפרה, וזאת הבעיה.
ובדיעבד...
אני, חלק מהסיפורים שאני יודע זה בגלל שהייתה איזו שכנה שהייתה מהעיירה של, של אבי, תמיד הייתה באה לפרוק את, את כל הסיפורים הקשים שלה אצל אמי, וככה קצת שמעתי דברים, ככה גם למדתי יידיש מהשיחות האלה. היא הייתה פולנית, לא יכולתי ללמוד, כי זה היה רק דיבורים מאוד מאוד מיוחדים, דיבור עבור לפולנית. זה העניין.
שממש לא רצו שתדע על מה מדברים.
לא רצו שאני אדע בכלל בדיוק. אז גם זה בקושי דיברו פולנית מעט מאוד, כי אבי היה מורה לעברית.
בקפריסין, כן.
מחנה 51, הוא היה שם מורה לעברית. הוא לימד שם עברית, אז כך שגם שם הוא כבר... השפה הייתה בעצם עברית רוב הזמן.
אני גדלתי בבית עם אבא פולני, אמא רומניה, לא הצלחתי לאמץ לעצמי אף אחת מהשפות האלה, חוץ מיידיש, כן? זה בינלאומי כבר, זה בסדר. זה מעניין, אנחנו נמצאים כאן פחות מחודש אחרי הכינוס הגדול ביד ושם של ראשי המדינות והמלכים והרוזנים והנסיכים. והשאלה היא, ואני אשאל את שניכם, באמת אנשים מתחילים באירופה להפגין בוז לזיכרון השואה ולהרשות לעצמם להוציא החוצה את האנטישמיות שוב?
האנטישמיות עכשיו היא חזקה מאוד מבעבר. וכנראה שבעקבות איזשהו מוראות שהיו שם לאורך הזמן, אז הם פשוט, זה חוזר עכשיו בעוצמה הרבה יותר חזקה מהשעה, כי עד עכשיו זה מתחת לפני השטח. היום דיברתי עם מישהו שסיפר לי על מה שקורה בארצות הברית, אז הוא אומר לי, אתה לא מבין מה קורה שם. הוא אומר, זה כל כך חמור, שקודם כל, מעט מאוד רק נכתב על האנטישמיות שם, ואז אומר לי, הרבה אנשים בארצות הברית כבר אומר, כבר לא הולכים עם כיפה ברחוב, מיד יוצאים בתנגסות, שמים כובע מצחייה, את הציציות בחוץ מכניסים פנימה לתוך הזה, ובבתים, אם מורידים מהבתים, כל צביון יהודי, אומר, זה פשוט מפחיד. עד כדי כך זה נהיה, וזה נהיה מכה בכל העולם.
חנוכי, אתה מסתובב הרבה כן. בעולם, כן? באירופה, ולא רק באירופה. אתה מרגיש משהו?
אני הסתובבתי הרבה מאוד בעולם ב-20 השנים האחרונות במסגרת העבודה שלי, אבל עבדתי עם חברים. אני לא הרגשתי אנטישמיות, אבל אני מודע ואני קורא הרבה ואני רואה, ואני חושב שבשנתיים-שלוש האחרונות האנטישמיות הרימה ראש. הרימה ראש כי אני חושב שיש שלטונות גם באירופה, ואני אומר בחלקו גם בארצות הברית, אני לא רוצה להפריז ולומר מעודדים את זה, אבל הם בהחלט מעודדים גזענות. וברגע שיש עידוד של גזענות, אין מה לעשות. היהודים הופכים להיות
חלק בעסקה הזאת.
בחזית. וככל שהמצב ילך ויחמיר, יהיו עוד ועוד גופים שירימו ראש, ורק מהבחינה הזאת, הכינוס שהיה פה היה חשוב. זו הייתה סיבה יחידה. זיכרון השואה, מבחינת ההתכנסות, היה אבל הבלים. אני לא אהבתי אותו, ואני לא חושב שהוא שיחק איזשהו תפקיד. אבל אם כל מנהיג יחזור ויחליט לשנות צד, ולשנות התנהגות ויצא למלחמה נגד גזענות בכללי, תהיה גם מלחמה נגד האנטישמיות. חלק מהאנטישמיות היא גם הכחשת השואה. זה חלק בלתי נפרד מהעניין.
כן.
אנחנו עכשיו עושים פאוזה, וברקע שיר שאחרי שהוא יסתיים, לחנוך יש סיפור עליו, נכון?
נשמע מה השיר.
ואי ליומי, אם זה אכפת למי. ואי לילי, ואי ליומי, אם זה אכפת למי. אם הבקבוק שלומי לא הורה, אך שלום שלומו טוב יותר, כי על טיפה כזאת מהרה, גם הוא איננו מבטר. ואי לילי, ואי ליומי, אם אין אתה לי מי. ואי לילי, ואי ליומי, אם אין אתה לי מי. אני שלמי והוא שלומו, ושמי שלי דומה לי שמו, אבל בין שמו שלו לי שמי, בכל זאת יש הבדל רשמי. ואי לילי, ואי ליומי, אם אין אני לי מי. לכן כבודי הוא במקומי, וכבוד שלומו הוא במקומו. לו מקומו הוא מקומי, היה כשלום שלומו שלומי. ואי לילי, ואי ליומי, אם אין אני לי מי.
ואי לילי, ואי ליומי,
אם אין אני לי ימי.
ועכשיו הסיפור של חנוכי על השיר הזה ועל שלמה המלך ושל מאיה סנדלר. מתוך הספר.
לא, הוא לא מוזכר בספר, דרך אגב, הסיפור הזה.
זה בספר הבא, אתה שומר אותו.
כן, נראה לי שזה יהיה בספר הבא.
אז ספר מה.
אז ככה, במסגרת אהבה במיוזיקלס, אז גם אחת הכישרונות של אמא היה לכתוב שירים. מנגינות היא לא להלחין, אבל מילים לשירים היא ידעה לכתוב. ושלמה המלך ושלמה סנדלר היה סיפור מאוד מיוחד, כי נהגנו לחגוג את לילות הסדר של המשפחה בצורה כזאת. היינו במשפחה הם היו שישה אחים ואחיות. שלושה היו באפולה ושלושה בתל אביב. וכל שנה בליל הסדר המשפחה התחלקה בין תל אביב ואפולה. שתי משפחות נסעו לפה, שתי משפחות באו לפה, או משפחה אחת, וגרו בבתים, והיה סדר אחד באפולה וסדר אחד בתל אביב. או באפולה או בתל אביב, היא כתבה כל שנה שיר על המנגינה הזאת, של שלמה המלך ושל מאיה סנדלר. וכתבה את כל... המשפחה השתתפה בפזמון הזה. לא מצאתי.
לא חבל, כי יכולת לשיר את זה על רקע, על רקע אילי גורליצקי, כן?
נו, הייתי רוצה... אבל היכולות שלה לייצר שירים וגם עם הרבה הומור, זה היה פשוט נפלא, וכולם רק חיכו בכדי לשמוע את היצירה שהיא כתבה כל שנה. אז זה מה שמזכיר את שלמה המלך ושל מאיה סנדלר.
הומור זה משהו שהחזיק אותה?
בהחלט.
שם בגטו?
בהחלט.
לא בגטו.
אמא שלי במחנות, וגם אמא שלי הספר על הומור שואה. זה היה מאוד הרבה פעמים הגיעו אליה משלחות שיצאו לפולין, בייחוד של הקבוצות. היו מגיעים אליה הביתה, והיא הרצתה להם לקראת הנסיעה לפולין, והיא גם נהגה להרצות בבתי הספר. הזמינו אותה, שואה. והיא טוענת שזה היה חלק מהחיים שלהם, וזה הצליח להחזיק אותם.
השיר הבא מתקשר נהדר, בגלל המבצע שלו. הומור מצד אחד, ניצול שואה מצד שני, שמעון ישראלי. ואתה ביקשת שיר אחד. זה שיר שיש לו כמה עיבודים. זה העיבוד היותר עשיר וגדול של, של השיר הזה. סתם יום של חול. שמעון ישראלי, בבקשה.
של חול עם בוקר כחול בלי חג ומחול בלי חצוצרות ותוך כלום לא קרה אבל נערה חייכה בעוברה פרח לקטוף שם על החול יום רגיל עם אור וגיל פשוטים כפת של לחם יום נשוק בסעון השוק וגעש המדרכת יום גבוה וניסה עד גגות חבלי כביסה ומחוספס כאספלט שבכבישים אך מוזרך יום כזה מתפעם לו בחזה ומתנוצץ בעיני האנשים סתם יום של חול עם בוקר כחול בלי חג ומחול יום בין ימים משווים אור לא גבר אבל בפרוור עבר הדבר עם מכתבים לאוהבים יום עמל מרצית נמל עד ארובות חרושת יום בהיר מקצות העיר ועד מכרות הנחושת יום של אושר עד דמעות על לחיי האימהות המפזמות בגנים שירי
אז יש שמעון ישראלי שאת התרומה שלו לבידור ולמוזיקה בארץ לא צריך להזכיר, האיש ענק. כן. וכאן על רקע סתם יום של חול, הגיע הזמן למסר הקבוע שמוישה ואני מבקשים להחדיר לכם מאזינינו היקרים באשר אתם.
כל מי שיש לו תקליטים בבית והוא לא מעוניין בהם,
יש כאן בית חם, יש כאן בית חם.
אנחנו יכולים לבוא לקחת.
כן. וכמובן, אספני תקליטים שרוצים לבוא ולספר על האוסף שלהם, אנחנו כאן בשבילכם. רק תבואו. והנה, נגמר שמעון ישראלי ורק יום של חול, ואנחנו חוזרים לשיחה עם חנוך איזקס, שהוציא ספר נפלא, ואני לא אומר את זה רק בגלל שאמירה ערכה את הספר הזה. מה אתה רוצה שהקורא הממוצע
ייקח איתו
מהספר הזה?
זה מאוד מפליא, אבל אני באמת דיברתי עם הרבה אנשים שקראו את הספר, וכל אחד התחבר שם למשהו אחר. וכל אחד מוצא שם משהו לקחת איתו.
אני חייבת להודות שכשערכתי את הספר, מצאתי שם את אמא שלי בלא מעט, למרות שאמא שלי הייתה רומניה טיפוסית, מצאתי אותה בלא מעט קטעים ותמונות, והיא הייתה שם.
זה מפליא, ואני חושב שזה מקסים. הרבה חברים שלי מהמחזור, מהכיתה, קראו את הספר, והם כותבים לי הודעות. והוא אומר, שמה, אני נזכר בהורים שלי, ואני נזכר בסיפור של אבא, ונזכר בסיפור של אמא, ואני מצטער על כך שאבא לא סיפר לי, או אמא לא סיפרה לי, וכו' וכו', וכו' למשהו אחר. יש שם קטע שבסוף הספר, לקראת תמותה, שבו אני מתאר חיזיון שהיה לי כשאני שכבתי בבית חולים.
ברקע אנחנו שומעים את פורליס.
באמת? כן. נדר. ואדם מאוד שקרא את הספר, התקשר אליי ואמר לי, אני מאמין לחיזיון הזה. אני פשוט מאמין שזה קרה. כי אני יודע מה קוראים. ואני יכול, לראות בדמיון. הרבה אנשים התחברו לקטע שבו אמא הסגירה את עצמה. זאת נקודת C בספר.
היא הסגירה את עצמה כדי להיות עם אמא שלה שנתפסה.
כדי להיות עם סבתא שלי, עם אמא שלה. אמא שלה נתפסה, היא לא. והייתה לה התלבטות מאוד מה לעשות. משרוד. היא הגיעה לתחנת הסתלק. הוא אמר לה, אני עדיין לא חושב שאת פה. אם את בטוחה ממה שלך, אל שתחברו ותצאו את הקרבה, את המסירות ואת המשפחתית. והמסרים שבעצם אני קיוויתי ומקווה להעביר לקוראים.
וביקשת את הקטע הזה, ספציפית, שאימא שלך ניגנה.
ואני ניגנתי.
אתה ניגנת, ואני לא מכיר ילד פולני אחד שלא ניגן.
ניגן, כן. וכולם אוהבים אותו.
אז הנה, מוישה לא ניגן.
אני היחידי שלא ניגנתי. מוישה
לא, גם אני לא, גם אני לא, גם אני לא. אבל הוא לעומת זאת פרק מכשירי רדיו. והרכיב אותם אחר כך. אני פירקתי את המכשיר שלנו, לא הצלחתי להרכיב אותו עד היום. כן, הנה לאליסה, כמו שקוראים לזה כאן. ואנחנו הולכים ומתקרבים לקראת סיום של מסע שעשית עם כתיבת הספר הזה. איך הרגשת כשאתה סיימת את המילה האחרונה, בשורה האחרונה בספר?
הרגשתי נפלא, כמו לסיים פרק בחיים, כמו לסיים מסע מאוד ארוך בצבא, שאתה מגיע לנקודה האחרונה עייף ורצוץ, וזהו, נגמר, גמרנו ללכת. וכאן, בניגוד למסעות, היה לי מוצר ביד. כלומר, זה משהו שהסתיים, והנה, יש לי תוצר. וזו פשוט הרגשה נפלאה. אני רוצה לציין עוד דבר, שאפשר להמשיך ולעבוד על זה. והרגע של הסיום הוא רגע שאתה מחליט שזהו, זה נגמר. אבל ספר זה משהו שאפשר להמשיך ולעבוד 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 עליו ולשפר אותו ועוד משהו ועוד משהו.
ועכשיו התחלת לעבוד.
ואני מרגיש את זה כבר בספר השני, שככה זה קורה לי. וזה פשוט הרגשה נפלאה להוציא תוצר מהסוג הזה, ואתה נותן אותו הלאה. אתה מעביר אותו לאחרים שיהנו גם כן.
חנוכי, זה היה כיף לדבר איתך. כמו שהיה כיף שהיית איתנו כאן.
תודה, תודה. תודה לך, אהרון.
ותודה לאמירה שהפיקה והשתתפה. תודה לך פעמיים, כי היית גם הטכנאי שלנו. ותודה למיכה שישב שם ופיקח שהכל ידפוק כמו שצריך. ואנחנו נסיים עם עוד שיר שאתה ביקשת, עוד שיר שאימא שלך אהבה, ומתאים לנו לסיים עם זה. שושנה דמארי שרה היו זמנים. שיהיו לנו רק זמנים טובים מעכשיו.
אמן ואמן.
ותודה, חנוכי, שהיית איתנו.
תודה, נהניתי מכל רגע.
גם אנחנו.
זה היה נפלא.
ותחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל. מי יודע מה יהיה, אבל יהיה טוב.
יהיה טוב, בוודאי.
ותזכרו, אם יש תקליטים ואתם לא רוצים אותם, אנחנו תמיד רוצים אותם. להתראות, ביי. תזיל דמעה ותקנח את האור ותענה היו זמנים, היו זמנים, היו זמנים, אז במשלט ישבנו, היו זמנים, לחמנו ואהבנו, עכשיו דבר אין להקים על המשלט יושבת עיר, אולי בזכות אותם זמנים. ותספר אזי על כיבושים וקרב, והקטן בין הילדים יעיר בלחש, ובכן זה סבא שהציל את המצב, מסבא שכזה באמת באמת יש נחת, ואז תראה את זרועך החשופה ובה צלקת שהגלידה משנים, ותחייך את זה אין סבתא אז ריפה. נו, מאז היו זמנים, היו זמנים, היו זמנים, אז במשלט ישבנו, היו זמנים, לחמנו ואהבנו, עכשיו דבר אין להכין, המשלט יושבת עיר, אולי בזפו אותם זמנים. היה שם מתפותח יד לפה, יזכתי לך.